הבטחתם לכם עם הרב נחמיה רוטנברג.
מאזינים יקרים, בוקר טוב, בוקר מיוחד ביותר, בוקר של חיתום הדין או שענה רבה. באמת, יום מיוחד ביותר, יום מיוחד עד כדי כך שכתוב, אחד מגדולי האחרונים שואל, מה פתאום אנחנו קוראים ליום הכיפורים, יום הכיפורים? יום הכיפור, יום כיפור, מה פתאום כיפורים? איזה, יש יותר מיום אחד בשנה של יום הכיפורים? אני לא זוכר בשם מי, אבל בשם אחד מגדולי האחרונים אומר, יום הכיפורים, אכן יום הכיפורים, יש יום הכיפורים שאנחנו מכירים ביוד בתשרי, יש עוד יום בשנה שהוא יום הכיפורים, שלמעשה סיום חותם בתוך אותם, כמו שאומר בן ישחי, זה יום השנה רבה שאנחנו נמצאים בו היום. יום מיוחד ביותר, שאנחנו דווקא בחיי היום יום שלנו, אנחנו לא צמים, אנחנו לא מלאכים, אנחנו נכנסים ומתפללים בבית הכנסת, תפילה מיוחדת, ארוכה יותר, מיוחדת, מקיפים את הבימה שבע פעמים, עושים דברים מיוחדים, אבל בעיקר, בעיקר זה הלב שלנו. הפנימיות שלנו, אנחנו, בלי המעשים החיצוניים, יום כיפור זה בעיקר, המעשים החיצוניים משפיעים עלינו. אנחנו צמים, אנחנו מתפללים כל היום, אנחנו מרגישים את זה. אין אדם מאיתנו שבנעילה לא מרגיש משהו. מגיע אחרי זה החג, מגיע כמה ימים לפני חג הסוכות, ונכנסנו לחג הסוכות, ואנחנו שמחנו ושמחים. אבל עכשיו זה אנחנו בעצמנו. אפשר לתת לנו את החיים, את הבריאות, את החיים הטובים במתנה או לא. בתפילה שאנחנו מתפללים הבוקר, למעשה זה מאוד מעניין, התחלנו את כל החגים בכל השופר. ראש חודש אלול מתחיל קצת לזעזע אותנו, להזכיר לנו שאוטוטו מגיע ימים הנוראים, וכל השופר התחיל להשמיע את דברו בתפילות חודש אלול. וואו, כל יום ויום בחודש שמענו עוד שופר ועוד שופר, ואז הגיע ראש השנה, ששם זה כבר לא שופר שמזכיר משהו, אלא שופר שהוא מצוות היום. מה יש במצוות השופר? אנחנו לא חייבים, או המצווה היא איננה תקיעת שופר. אנחנו לא צריכים לתקוע בשופר, זאת לא המצווה. בוא נראה את הברכה. ברכת השופר, אשר קדישנו במצווה וציוונו לשמוע כל שופר. לשמוע את כל השופר. זה אחת המצוות היחידות, אני חושב היחידה ביותר, בכל התורה כולה, בכל תרייג המצוות, שהמצווה היא על ידי שמיעת קול. צריך לשמוע משהו, לא לקרוא שום דבר, לא לקחת בידיים את ארבעת המינים, לא להיכנס עם כל הגוף לסוכה, שזה מצווה מיוחדת במינה. אבל את שמיעת קול יש לנו בכל השופר. ומה השופר משמיע? מה, איזה קול מיוחד ביותר? איזשהו כלי נגינה המיוחד? לא, השופר נותן לנו את הקול הישר, היבבה. אבל הקול הוא משהו מהפנים. משהו שהוא לא סתם קול רגיל. ולמה אני עוסק בשופר של ראש השנה? כי למעשה היום, הושענא רבה, כשנראה את כל מה שהתפללנו בחג הסוכות, הושענא למענך אלוקינו, הושענא למענך בורנו, ביקשנו שיושיע אותנו, אנא השם הושיענא, אנא השם הצליחנא בהלל, כל יום שרנו, רקדנו, אמרנו, התפללנו. ואז מגיע התפילה של הבוקר של הושענא רבה, ואנחנו מתפללים ומוסיפים תפילה בהושענות, מוסיפים ומוסיפים, רחם כעל הדת ישורון, סלח לכל אבונם, אפילו פיוט, כמה פיוטים, כמה משפטים מהנעילה, כמו שאמרתי, יום הכיפורים, יום כל כך מיוחד, יום עם הרבה עומק, עם הרבה סודות, אבל החלק האחרון של התפילה של הושענא רבה, כל מבשר, מבשר ואומר, ואז גם על זה יש את הפיוט, כל מבשר, מבשר, נשמע את כל השופר, מבשר ואומר, כל, ואנחנו אומרים משהו בתוך הפיוט עוד כמה פרטים מהפיוט ומבשר ואומר. ומי שמסתכל ככה על הפיוט האחרון הזה, המיוחד והסי כביכול של הושענא רבה, מה מבשר ואומר? מה הכל מבשר ואומר? אני מאזין, יכולים, ניסיתי לשמוע בתפילה הבוקר את המבשר ואומר, מה הוא אומר? בוא נתת את האוזן לשמוע. מה מבשר ואומר? אני מניח שהוא מבשר על שנה טובה, על גאולה, על מה? אבל אנחנו לא אומרים מה הוא מבשר. יש כאלה שאפילו שמקים את הערבה, אומרים כל מבשר, מבשר ואומר, ומקים. הסימן של היום הזה, הושענא רבה, יש הרבה הושענות, וכמו שאמרתי, השיא של ההושענות זה כל מבשר, מבשר ואומר. אז מה יש בכל מבשר הזה? מה זה הכל המבשר? אז כמו שאמרתי קודם, הנושא של, של השופר, גם השופר משמיע קול, אבל הוא לא משמיע קול של דיבור, הוא משמיע קול מהפנימיות של בעל התוקע, של השופר. זה קול, קול שצריך להיכנס אלינו לעומק של הלב, ולסדר לנו שם משהו. בתנך, זה מאוד מעניין, התורה, האמת היא שבכל התנך כולו, הלשון של קול שונה לגמרי מהקול שאנחנו מכירים. כשאנחנו מדברים על קול, או בעברית המודרנית, אפילו כשאנחנו קוראים דברים בתוך התורה, אנחנו חושבים שהקול הכוונה הוא כמו דיבור. תשמע את הקול של מישהו, יש לו קול יפה או לא קול יפה, כשמדברים על חזן או על בעל תפילה. אבל מעניין שכבר בתחילת ספר בראשית, אנחנו נקרא את זה ממש בעוד כמה ימים, אנחנו נקרא את זה גם מחר בשמחת תורה. נתחיל את פרשת בראשית, כל השם מתהלך בגן. הקול של האלוקים מתהלך בגן עדן. מה זה מתהלך? הקול יכול להתהלך, הקול יכול להישמע, יכול להיות בו. מה זה מתהלך? הקול הזה, יש משהו פנימי יותר. כשהתורה מתייחסת לכל זה משהו יותר פנימי, משהו שבא מפנימה ונכנס פנימה. אם נתקדם בהמשך של ספר בראשית, נראה עוד כמה קולות שהתורה מתייחסת לכל, וזה, עוד פעם, זה לא קול חיצוני. רואים כשאברהם אבינו מתווכח עם שרה על החינוך של הילד שלהם, ויכוח לגיטימי ביותר, כן לזרוק אותו מהבית, להשאיר אותו, כן ישפיע על יצחק, לא ישפיע על יצחק, והם מתווכחים. כמו שאמרתי, ויכוח בין אבא לאמא, במשך כל הדורות, מאז אברהם אבינו, על הדברים האלה, הלוואי שרק על הדברים האלה, ומתווכחים, דנים. ואז אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, כל אשר תאמר אליך, שרה שמע בקולה. אנחנו כבר משתמשים בביטוי הזה גם הרבה פעמים, תשמע בקולות, שמע בקול ההורים שלך. מה זה שמע בקולה? אם ננסה לעיין בלשון, מה זה שמע בקולה? שמע לקולה. שמע לקול שלה, היא תדבר ותשמע את הקול שלה, שמע את קולה. מה זה בקולה? יש פה איזה ביטוי יותר עמוק, תשמע בקול שלה, כוונה את הפנימיות שלה. לפעמים, איך קוראים לזה אצלנו? הקרחץ, איזשהו עקימת אף, איזשהו הרגשה פנימית. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, תשמע את מה שהשרה באמת רוצה, מה שהיא מביאה מהפנימיות שלה. נכון, יכול להיות שהיא שומעת אותך, והיא מכבדת את מה שאתה אומר, והיא תגיד בסדר, אבל תנסה להעמיק קצת, שמע בקולה. ואנחנו ממשיכים להתקדם, אנחנו רואים אצל יעקב אבינו. יעקב אבינו מגיע ליצחק, הוא מתחזה אליו כעשיו, ואז יצחק אומר, הכל כל יעקב, משהו לא מסתדר לו, הכל כל יעקב, הידיים ידי עשיו, מה כמובן הכל כל יעקב? הדיבור שלו, הוא היה בעל תפילה עם קול מסוים, אז הוא אומר לו, זה הקול של יעקב, אבל הידיים ידי עשיו, כי בכל יעקב לא יכל היה טיפה לזייף את הקול שלו, כמו עשיו, להרים טיפה את הקול או משהו כזה, בשביל שיצחק לא יזהה את הקול, אם כבר הוא בא בכל אופן, מאיזשהו תחפושת, זה לא שהוא רצה להיות איך הוא ממקומות שהוא, אבל יצחק מזהה משהו פנימי, הקול, קול יעקב, יש פה משהו מהפנימיות שאני קולט, שזה עמוק יותר, זה מיעקב, זה לא מעשיו, הוא קולט את זה. וההמשך באמת במשך כל התנך כולו, אם אנחנו נעבור, נראה שכל זה דבר הרבה יותר פנימי, משמעותי. אני לא מדבר על כל מזמור לדוד, כל השם בכוח, כל השם, כל הקולות שאנחנו מזכירים במזמור לדוד, זה קולות הפנימיים שמושפעים עלינו מהקדוש ברוך הוא. אני לא מדבר על שמחת חתן וקלה, כל ססון וכל שמחה, כל חתן וכל קלה, כשנכנסים לחתונה, אנחנו חשים את הקולות האלה. זוכה בחמישה קולות כתוב. מה זה זוכה בחמישה קולות? הגמרא אומרת שמי שמשמח חתן וכלה, זוכה בחמישה קולות. קולות מה, יזמרו לו, הזמר של החתונה יזמר לו באוזן, יש כמה שירים, זה המתנה שהוא יקבל. קולות הכוונה, את השמחה הפנימית, הוא יזכה בה גם כן, כי קול זה משהו פנימי. וכשאנחנו הבוקר אומרים בתפילה, בחלק השיא של הושענא רבה, של התפילה של ההושענות, קול מבשר, מבשר ואומר, מה הבשורה? זה הקול הפנימי שלנו. זה הקול שלנו הפנימי, אנחנו נתכנס חזרה פנימה, וננסה לשמוע את הקול של מבשר ואומר לעצמנו, מה אנחנו, מי אנחנו, מה אנחנו רוצים לעשות בשנה הקרובה. לקחת את כל מה שקיבלנו בכל הימים הנוראים הנפלאים ביותר, התחלנו בראש חודש אלול, אלה שמאיתנו שאמרו את הסליחות כל חודש אלול, נכנסנו לסליחות אלה שנכנסו שלב יותר מאוחר, וראש השנה ועשרת ימי תשובה, ויום הכיפורים ונעילה. ונכנסנו לחג הסוכות, בצל האמונה, בצל השכינה, והתקדמנו והתקדמנו. ואנחנו נמצאים עכשיו בו שנה הבא, ביום החיתום. מתכוננים עם הפתקה הפתקה המיוחדת של היום הזה, פתקה הטובה שלנו, שאנחנו מחזיקים ביד, וכל אחד ואחד הוא יחזיק ביד, מתכוננים לשמחת התורה, לשמיני עצרת. זה הכל מבשר, מבשר ואומר. הכל המבשר הוא הכל הפנימי שלנו, שאנחנו, כל אחד ואחד מאיתנו מכיר את עצמו, יודע איזה נקודות, במה כדאי להשתדל, במה כדאי לקחת מהחגים. כל אחד ואחד נתפס למשהו בחגים, אולי קיבל לעצמו איזה קבלה מיוחדת בחגים. לדעת לקחת את זה קדימה, לשמוע את הקול הפנימי, כי אנחנו בעצמנו, יש ביטוי כזה גם בהלכה, יודע, יש מושג יודע צדיק נפש במתו, ויש ביטוי שכשאומר, שאדם חולה אומר על עצמו, אני מרגיש שאני חולה, ביום כיפור. אדם יש לו, הרגשות שלו על עצמו הן הגדולות וחזקות ביותר. אדם יודע, אדם מרגיש את הכאב שלו, את החולי הפנימי שלו, לפעמים יותר מהרופא הגדול ביותר. אז גם יכול לתקן את זה הרבה יותר בקלות. כל מבשר רבותיי, מבשר ואומר, אומר לנו, נתכנס חזרה בעצמנו, בלי העטיפות החיצוניות, ונוכל להיות טובים יותר. ולקחתם לכם, אנחנו לומדים ביחד, בימים הנפלאים והמיוחדים האלה, וביום היום הזה שאנחנו נמצאים עכשיו, ממש כבר מתקדמים לעבר סיום היום, או שנה רבה, אבל מה זה סיום היום? סיום כל הימים, למעשה זה השיא של הימים הנוראים, אנחנו נכנסים עם כל החבילה הגדולה של הימים הנוראים, לשמחת תורה. אולי בחלק הבא נשוחח על שמחת תורה, מה יש בשמחת תורה. אבל אני רוצה לדבר על משהו אחד שהושענא רבה בשעות הנותרות שיש לנו. וכמו שאמרתי בחלק הקודם, יום הכיפורים, יש שני ימי כיפורים בשנה, יום כיפור שביוד תשרי ויום הכיפורים של הושענא רבה, יש לנו מתנה אדירה ועצומה, פשוט מתנה שאי אפשר, שלא כדאי לנו לפספס, אבל מה? נכון, אז ביום הכיפורים אנחנו עומדים כל היום בתפילה, ואשמנו, בגדנו, אנחנו מקים על חטא, מקבלים קבלות, צמים, אז בכלל אנחנו מרגישים באמת התעלות. ועכשיו הושענא רבה כבר מתארגנים לשמחת תורה, זה מסתכל על הסוכה, זה מסתכל כבר על ימי השגרה שאחרי שמחת תורה, כבר כל החגים הוא היה עסוק בענייני החגים, הוא כבר מנסה לחשוב ולהתארגן מה לעשות אחרי החגים. אבל בואו נעשה לעצמנו משהו אחד עכשיו ביום של החיתום, ביום של הפתקת תווה. אני חושב לתת, מה זה עצה? עצה שהגמרא אומרת, אבל בואו נלמד אותה, נלמד את העצה הזאת. זה, אני חושב שפשוט אנחנו, אני חושב ככה, אנחנו פשוט נזכה, פשוט נזכה לפתקה טובה. הגמרא אומרת, הגמרא בראש השנה דף י' זין, אמר רבה, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. מי מאיתנו לא רוצה שיעבירו לו על כל פשעיו? אז לרבה יש פשוט, איך אומרים, עצה הכי פשוטה, הכי פשוטה בעולם, כל המעביר על מידותיו, זה פשוטה, האמת היא פשוטה במה שקוראים, אנחנו קוראים פה ביטוי או עשייה שהיא מאוד, היא נראית פשוטה, היא כמובן לא פשוטה ולא קלה. אבל בוא נראה את רשי, רשי מסביר פה משהו מדהים. זה לא איזשהו פרס, זה לא שהכוונה שמרחמים עליו, אתה מרחם על אנשים אחרים, אתה מעביר על מידותיך, אתה לא מגיב, אתה לא עושה רע לאחרים, אז אתה מעבירים לך, עושים לך גם רחמים. ממש לא. רשי מסביר מה זה, מה הכוונה, מה זה החשבון הזה, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו, מה זה? זה פרוטקציה, זה פרס, זה מתנה, מה זה? אז אומר רשי שם בגמרא בראש השנה, המעביר על מידותיו שאינו מדגדק למדוד מידה למצערים אותו, ומה הוא עושה? מניח מידותיו והולך לו, אז זהו, בוא נתקדם הלאה. עשו לי, ציירו אותי, אני הולך הלאה. זה לא קל, זה לא קל בכלל, אבל זה מה שהוא עושה. אז מה? אומר רשי, מעבירים לו על כל פשעיו. מה הכוונה? אין מידת הדין מדגדקת אחריו, אלא מנחתם והולכת. פשוט מה קורה? מאוד פשוט. בשמיים באופן עקרוני מתנהגים איתנו בדין. אנחנו כל הזמן מבקשים רחמים. רחם עלינו, רחם עלינו. אנחנו גם עכשיו בתפילה של הושענא רבה בבוקר אומרים, רחם על קהל הדת ישורון. רחם, רחם, רחם. חטאנו לפניך, רחם עלינו. כל הסליחות כיוונו לעניין של הרחמים. פה יש משהו מאוד מעניין. דווקא נשארים עם הדין. מידת הדין שהיא אמורה לתת את ההוראות, את התוצאה של הדין שהיה לנו במשך כל הימים הנוראים, אין מידת הדין מדגדקת אחריהם, אלא מנחתם והולכת. בשמיים שמתנהגים איתנו בדין, ככה מתנהגים, מידת הדין אומרת, רגע, רגע, הוא גם לא הולך, איך הוא אם לא מדגדק? אני גם עוזבת, אני הולכת הלאה. זאת אומרת, זה לא שיש כאן איזשהו מידת רחמים מיוחדת. כמובן, דרך אגב, מה השאלה בכלל? כמובן שגם יש הרבה רחמים נוספים כשאנחנו נרחם על הבריות, אז מרחמים עליו מן השמיים, ואנחנו לא צריכים להגיע לזה, זה כבר שלב נוסף, אנחנו צריכים כל כך הרבה רחמים, ועל זה גם כתוב, כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמיים, אבל בימים אלה של, של חיתום הדין, ביום הזה, בשעות האלה רבותיי, יש לנו שעות, אז אין לנו את האפשרות, אנחנו לא צמים, אוי ובוי, אנחנו ביום טוב היום, יום טוב שחייבים לעשות סעודה, סעודת יום טוב, ושפיזיל של דוד, אנחנו מזמינים את דוד המלך, אנחנו מתכוננים לשמחת תורה, אז באמת השעות תרופות, קשות, לבני הבית, לכולם. ואנחנו צריכים להתכונן לשמחת תורה, אבל אני חושב שאם ניקח לעצמנו בלב, איזושהי קבלה כזאת, היא לא פשוטה, אבל היא ברורה, היא חדה, אולי גדולה מדי, וצריך להיזהר לא לעשות משהו גדול, אבל נקודה הזאת של המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו, לקחת אולי את העצה של החפץ חיים, מה שהוא אמר תמיד שיש לו בבית, בחדר הפנימי חליפה, חדר הפנימי, כאילו שחפץ חיים היה איזושהי דירה של שבע חדרים, אבל לפחות כמה צעדים הוא היה צריך לעשות בשביל לקחת וללבוש את החליפה של הכעס ושל התגובה. כשאנחנו עושים לנו משהו, אנחנו מיד מגיבים. איך רשי אומר שהמעביר על מידותיו לא מדגדק למדוד מידה למצערים אותו. ככה אנחנו, מישהו מצער אותנו, אנחנו מגיבים מיד, זה אינסטינקט לצערנו די טבעי. אנחנו רוצים מאוד מאוד לשמור עליו, להיזהר ממנו. אבל העצה אחת, כמו שהחפץ חיים נתן, פשוט לחשוב כמה שניות, אם זה יכול להיות דקה בכלל. כי באמת, באמת כשאנחנו מגיבים, אנחנו כמעט תמיד מתחרטים. התגובה היא לא הולמת, לפעמים אנחנו רואים, מה שהגבנו היינו צריכים להגיב יותר חזק. זה גם אולי עצה של יצר הטוב להגיד, לא משנה, מה שאני אגיב זה לא יהיה טוב, בכל מקרה זה לא יצליח, אז עדיף שאני לא אגיב בכלל. הרבה פעמים אנחנו מגיבים ועושים כאלה נזקים שלא חשבנו לעשות. פשוט פרקטית. אבל היצר הרע עובד בצורה כל כך ישירה ומהירה, והוא מיד, כשמי שעושה לנו, מצער אותנו, הוא אומר, להגיב ומיידי, ומיד, מה אתה משאיר את השטח פתוח, את השטח פרוץ, מיד להגיב. אם אנחנו ניקח על עצמנו את המעביר על מידותיו הזה, אי אפשר לתאר ולשאר כמה טוב אנחנו יכולים פשוט לקבל מן השמיים. וכל אחד ואחד מאיתנו כל כך הרבה צריך לקבל את הפתקה הטובה הזאת, שנחתמנו לחיים טובים ולשלום ביום הכיפורים, אבל האפשרות שלנו, לקחת את הפתקה איתה למשך ימות השנה, אז מישהו נתן איזה משל נפלא. כשמנוף מעלה סחורה, רואים בניין באמצע העבודה. רואים כמה קומות כבר בנויות, ואנחנו יודעים שצריכים להיבנות בבניין עוד 10-15 קומות. והמנוף מעלה סחורה, מוריד, מעלה כל הזמן סחורה בימים האלה. הוא יכול לעלות חלק, להוריד, אפילו אפשר עוד לשבור קומה, ואפשר לתכנן את 10 קומות הבאות, אפילו שהאדריכל כבר תכנן אותם, אפשר לבדוק את הדברים אם יש איזושהי טעות. כשבניין כבר מושלם, בנו כבר 15-18 קומות, מאוד קשה לעשות זוזות בבניין הזה. שום מנוף צריך בשביל לשבור בניין כזה, גם צריך מהלך שלם. אנחנו ביום של החיתום, הכוונה, המערכת כבר כתובה. האדריכל כתב את השנה שלנו, אבל יש לנו אפשרות עוד לשנות בשעות האלה, לטובה כמובן. לקחת פתק שהוא פחות טוב, ולהחליף אותו מהר מאוד, לפתק הכי טוב שיכול להיות. והפתק הזה הוא פתק שרשי אומר שם בראש השנה, אין מידת הדין מדגדגת אחריו. פשוט מידת הדין הזאת שאנחנו כל כך מפחדים ממנה. אנחנו לפני הרחמים, כשאם אנחנו נרחם על, 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 על הבריות, נרחמו עלינו. היא לא באה. מה נחתם והולכת? אני חושב פשוט שזאת עצת זהב. אין עצה טובה יותר לשעות האלה של שעות החיתום. פשוט לחזור, כמו שאמרתי בחלק הקודם, כל מבשר אומר, לחזור לעצמנו, להבין כמה נסריט לעצמנו כמו סרט בשנים האחרונות, התגובות שהגבנו לאחרים, האם זה עזר לנו, האם זה עזר למישהו, הרווחנו מזה משהו. אני אומר שוב, פרקטית לפעמים, פשוט נעשה אחד עוד אחד, נראה שזה לא שווה, אבל היצר הרע פשוט מיד מבקש מאיתנו להגיב בשביל שזה ירגיע אותנו לאותו רגע, אבל תמיד תמיד אנחנו, אם אנחנו קצת חושבים על מה שקרה, אנחנו מתחרטים, אז בוודאי שכדאי לנו, זה גם לכיף הפנימי שלנו, כדאי לנו פשוט להיות אותם אלה שאינם מדקדקים, כמו שרשי אומר, אינם מדקדקים למדוד מידה למי שמצער אותם. זו לדעתי עצה נפלאה ביותר. ולקחתם לכם, אנחנו רוצים לקחת מחג הסוכות הנפלא והמיוחד, אנחנו אוטוטו מסיימים את חג הסוכות, נברך ביחד ירצון, שנזכה לסוכת אורו של לוויתן, נזכה לשבת בסוכת אורו של לוויתן, ניקח את כל הסוכה איתנו, ונחזור הביתה עם הסוכה, לא נשאיר את הסוכה בחוץ. נשאיר אותה בחוץ, נפרק אותה, אבל את מה שקיבלנו בחג הסוכות, את השמחה, ניקח איתנו למשך ימות השנה. ולמה אנחנו נכנסים? ליום שמיני עצרת, שזה שמחת תורה. בארץ ישראל חיברו את שמחת התורה עם שמיני עצרת, זה יום אחד, הערב אנחנו ניכנס לשמחת תורה, נרקוד ונשמח עם התורה, מחר, כפות שניות אולי, וזהו, ונצא לחיי השגרה. אנחנו יודעים, גם מבחינת הלכתית, שמחת תורה זה רגל בפני עצמו, כמו שהגמרא אומרת, גם בראש השנה, בביצה, לעניין פזר קשב, זה ראשי תיבות, לעניין כל מיני דברים, אחד הדברים שהחיינו, אנחנו נגיד הערב, על כוס הקידוש שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה, בשביל של פסח, זה יום טוב אחרון של פסח, זה לא רגל בפני עצמו, זה לא חג בפני עצמו, זה החג השני של פסח, אנחנו לא נגיד שהחיינו. בשמחת תורה, בשמיני הצד, אנחנו אומרים שהחיינו, רגל בפני עצמו. פעם אחד האדמו"רים הגדולים, אדמו"ר מסאטמר, רבי יוליש מסאטמר, היה לו כאבי רגליים, סבל מאוד ברגליים. ראו אותו רוקד ומפזז בשמחת תורה, עם, איך אומרים, פחדו על הרגליים שלו, אז מישהו ניגש, אחד הגבים אמר, רבי, הרי כואב לך הרגליים. הוא אמר לו, שמיני עצרת, רגל בפני עצמו, הרגל זה בפני עצמו, זה מיוחד, זה רגל שאנחנו מקבלים מיוחד, זה כמובן דרך ההלצה והדרוש, אבל רגל בפני עצמו. מישהו שאל, שמעתי מפי אבי מורי, שליטה, שאלה, לא יודע בשם מי, אבל כך הוא שאל, הרי שלושת הרגלים, אנחנו יודעים שיש בכל מקום שאנחנו נקרא, אנחנו נקרא שלושה רגלים. גם התורה מתייחסת לשלושת רגלים כשלושה. אם רגל בפני עצמו, אז למעשה יש לנו את פסח, שבועות, סוכות ושמחת תורה, שמיני עצרת. יש לנו למעשה ארבע רגלים. איפה נעלם? בכל מספר, המספרים שאנחנו מדברים עליהם, שלושה רגלים, התורה מדברת על שלושת הרגלים הרבה פעמים, בתפילה אנחנו מזכירים הרבה פעמים שלושה רגלים, איפה? אם זה רגל בפני עצמו, וזה לא סיום של חג הסוכות, הגמרא באמת חושבת כך בהתחלה, שלמעשה הרגל הזה, רגל של שמחת תורה, החג הזה הוא למעשה יום האחרון של חג הסוכות, והגמרא עצמה אומרת באופן חד משמעי, כמו שאמרתי גם מבחינה הלכתית, זה רגל בפני עצמו. אנחנו גם אומרים, ותיתן לנו השם אלוקנו את יום חג, את יום שמיני עצרת החג הזה, זמן שמחתנו גם כן, אבל זה לא קשור לחגים האחרים. יש את פסח, שבועות, סוכות, ואת יום שמיני עצרת החג הזה, זמן שמחתנו. אז אנחנו יודעים שבאמת נכון, הקדוש ברוך הוא, מה זה היום השמיני עצרת הזה? הקדוש ברוך הוא אמר, אני, קשה לי פרדתכם, קשה עליי, אז תעשו עוד יום אחד. בסדר, אבל השאלה אם היום אחד הזה הוא אכן רגל בפני עצמו, למה הוא לא נכלל בשלושת הרגלים? יותר נכון, לא נכלל. למה אנחנו לא קוראים בכל מקום ארבעה רגלים? תשובה היא, רבותיי, הרגל בפני עצמו שיש בשמחת תורה, זה כבר מעל הטבע כביכול. זה היום השמיני, זה כבר השלב שכולל בתוכו הכל. זה כל הדברים האחרים היו הכנה ליום הזה. יש לנו את פסח, שהוא החג הראשון למעשה, מבחינת התאריכים של השנה, של שנת החגים. פסח, שבועות, יצאנו לחירות בפסח, אהבת אותנו, חג השבועות, הבאת את התורה, ורצית בנו, חג הסוכות, ריצוי, ענני הכבוד, ואז הכל ביחד מכין אותנו לשמחת התורה, ולא לחינם שמיני עצרת, שזה חג המיוחד הזה של קשה עליי פרדתכם, חכמים צירפו לשם את שמחת התורה, שמחת סיום התורה, ריקודים עם התורה, למעשה מבחינת מה שכתוב בתורה, לא רואים בשום מקום את הקשר בין שמחת התורה, בין שמחת תורה לשמיני עצרת, אנחנו נותנים משקל מאוד מאוד כבד, מאוד מיוחד, מאוד מרכזי, לתורה ולשמחת התורה ביום הזה. על אף שבתורה כתוב, שמיני עצרת החג הזה, יש יום, שמיני עצרת, תעשו סעודה, לכבוד כך שהקדוש ברוך הוא רוצה אותנו עוד יום. ואז באמת השאלה הבאה, היא נשאלת אולי, היא יכולה להתרץ בה, אפשר ליישב אותה באופן פשוט ממה שדיברנו עד עכשיו, אבל השאלה הנוספת היא, אם הקדוש ברוך הוא אומר, קשה עליי פרדתכם, אז הוא אומר, בוא נחכה עוד יום, תשבו עוד יום אחד, והפרדה תהיה יותר טובה, אני לא מבין. בן אדם, כל האדם נפרד מידידיו, מבני משפחתו לפעמים לנסיעות, זה נוסע ללמוד במקום אחר, זה מתחתן ונוסע במקום אחר, ויש פרידה מסוימת. אז מה יקרה? בוא נגיד לאותו אחד שרוצה להיפרד מאיתנו, בוא תחכה עוד יום אחד, כי קשה עליי פרדתך. מה יקרה אחרי היום הזה? הקושי יהיה גדול יותר. בוודאי שמדברים במונחים של סעודת חג ושל יום טוב. אם אנחנו נמשיך עוד יום, אז הקושי יהיה גדול יותר. אז מה זה קשה עליי פרדתכם? אבל התשובה היא, כמו שאמרתי קודם, זה לא פרידה במובן הזה, אלא קשה עליי פרדתכם. הקדוש ברוך הוא אומר, עשיתם כל כך הרבה, פסח, שבועות, אלול, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, נעילה, חג הסוכות, ארבעת המינים, הושענא רבה, הושענות, ערבות, מנהגים, שמחות, הכל עשיתם. אני מאוד מחושש שאולי זה יישאר, אבל זה לא ייכנס לנשמה שלכם. קשה עליי פרדתכם, אנחנו אולי ניפרד, וזה לא יישאר אצלכם למשך ימות השנה. בוא נשאר עוד יום אחד, תדבקו בתורה, פה חכמים הוסיפו את התורה, ועל ידי זה, היום הזה יכלול בתוכו את הכל, ויקח את זה למשך ימות השנה. וזה מה שאנחנו רואים בשמחת תורה. שמחים, רוקדים ומפזזים סביב התורה, מוצאים את זה מהארון, ולכן תמיד החכמים אומרים, אנחנו יכולים לראות כמה שמחת תורה זה השיא של הימים הנוראים. כי בסליחות אנחנו רואים, מתחילים את הסליחות, אז יש כאלה שפותחים את ארון הקודש ושמע קולנו שבסליחות. מגיע ראש השנה, אנחנו פותחים את ארון הקודש כבר בפיוטים, בחלק מהפיוטים. מגיע סרט ימי תשובה, עוד יותר פיוטים, אנחנו פותחים את ארון הקודש, אבינו מלכנו פותחים את ארון הקודש. מגיע יום הכיפורים, גם כן. גם כבר במעריב, בערבית של יום הכיפורים, פותחים את ארון הקודש בפיוטים, שחרית, מוסף. מגיע נעילה, כל תפילת הנעילה, אנחנו פותחים את ארון הקודש. ואז זה נראה לנו תמיד השיא של הימים הנוראים, זה בנעילה. ככה גם בהרגשה שלנו, אנחנו מסיימים את הנעילה, אחרי יום צום, אחרי כל כך הרבה תפילות פאק, יש לנו איזושהי ירידה מסוימת. אבל זה ממש לא נכון. מגיע חג הסוכות, לא רק שאנחנו פותחים את ארון הקודש, אנחנו פותחים ומוציאים את ספר התורה לבימה, ומסובבים את הבימה בהושענות. התקדמנו שלב מנעילה, לא רק פתחנו את ארון הקודש למחש כל התפילה, אלא להוצאנו את ספר התורה במשך כל ימי חג הסוכות. בהושענה רבה, היום בבוקר, מה עשינו? מה אנחנו עושים? מוצאים שתי ספרי תורה, יש כאלה שאומרים שמוצאים את כל ספרי התורה לבימה, ועושים את השבע הקפות של הערבות, של הלולה ואחרי זה של הערבה. ואז מגיע יום שמחת תורה, מה אנחנו עושים? לגמרי. לא רק שפותחים את ארון הקודש, פותחים ומוצאים את כל ספרי התורה, ומניחים על הבמה, ומרימים, ולוקחים ושמחים, והכל הכל סביב התורה הקדושה. לכן החכמים חיברו את שמחת התורה ל- 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 לסיום הימים הנוראים, ובכלל, לסיום של כל שלושת הרגלים. שלושת הרגלים אלה תקנו לנו, ורגל בפני עצמו זה שמחת תורה שכולל בתוך, כי התורה כולל את כל הטובות שבעולם. השמחה האמיתית, שבועות קיבלנו את התורה, שמחת תורה אנחנו מסיימים, ומיד מתחילים דרך אגב, זה חלק מהעוצמה הכי גדולה שיש בשמחת תורה, שנשים לב, חתן תורה חתן בראשית, חתן תורה מסיים את התורה, חתן בראשית מתחיל, יש הרבה מקומות, אצל הרבה גדולי האדמו"רים, חתן בראשית חשוב יותר מחתן תורה, חתן תורה מסיים, נו, מה הלאה? מי שמתחיל, הוא לוקח איתו את ההתחלה, ואיך אומרים, לוקח, הוא הקטר של הרכבת, ונוסע הלאה עם הרכבת, עם בראשית. זה כל המהלך של כל סיום שאנחנו עושים. זכינו לא מזמן, אז לא מזמן, כבר יותר משנה, סיימו סיומי השס, אלה שלומדים דף יומי, זה גם מדהים, רואים איך שהתורה מחוברת ליום-יום שלנו. את מסכת סוכה סיימו לא הרבה זמן מחג הסוכות, ביום הכיפורים, מי ששם לב, מי שלומד דף יומי, שם לב ופשוט, ואם הוא לא יתרגש, אז כדאי שהוא יתרגש. ביום הכיפורים, השורה הראשונה של הדף, במסכת ביצה של יום הכיפורים, עסקה בראש השנה, ויום הכיפורים, מתוך אלפי דפי גמרא, זה מדהים. זה החיבור שלנו לתורה ושל המסעים לתורה, כל מי שסביב התורה ושמח בשמחת התורה, יש לו את העוצמה הזאת שהוא יכול לקחת את כל החגים למשך ימות השנה. זה השמחה העצומה שיש לנו בחג. כל אחד, זה יכול להיות בלב, אתה לא צריך לרקוד ולצעוק, ולא צריך להשתולל. אבל הפנימיות שלנו, כל מבשר, מבשר ואומר מה שאמרנו הבוקר, מה שדיברתי בחלק הראשון, הפנימיות שלנו צריכה להיות שמחה. לא רק שמחה, להבין מה חשוב ומה פחות. כמו שענני הכבוד, הענן, עמוד האש, מה הוא עשה? הוא הגביע את הנמוכים והנמיך את הגבוהים. בכל ענני העולם הזה אנחנו צריכים להבין כמה התורה היא המסלול שלנו, היא המצפן שלנו. יש בה פשוט את הכל, את החוכמה הדירה של החיים. התורה היא תורת חיים, תורה זה בלשון הוראה. יש בה הכל, צריך להיכנס, לראות, ללמוד ולהבין כמה יש בה. יש בה את אותה עמוד ענן שהולך לפנינו. אלה תלמידי החכמים העצומים, גדולי ישראל, שהתפללנו עליהם. רוח קודשך אל תיקח ממנו, זה על צדיקי וצדיקי הדור שמחזיקים אותנו. זה מה שיש לנו בתורה הקדושה, ויש לנו בשמחה הגדולה של רגל בפני עצמו. זה רגל שכולל בתוכו את הכל. לכן לא נזכיר שלושת הרגלים, אולי יש ארבע רגלים, לא. יש שלושה רגלים, ורגל הרביעי הזה שאנחנו מדברים עליו, שמחת התורה שאנחנו נכנסים, שמיני עצרת שמחת תורה, זה רגל שניקח את כל החגים, נפנים, נכניס אותם לעצמות שלנו כביכול, להליכות היומיומיות שלנו, כן, אוטוטו חוזרים לשגרה, חלק מאיתנו ישכח לגמרי את מה שעברנו, אבל אם נפנים חלק מהדברים, זאת תהיה השמחה האמיתית, הטובה ביותר, המיוחדת, ויכן יהיה לנו את השנה הטובה, חיים הטובים המאושרים, וכל אחד ואחד מאיתנו יקבל היום, את הפתקה הטובה, את הפתקה שתיתן לו, חיים טובים ומושרים, חיים של נחת, חיים של בריאות, חיים שימלא השם כל משלות ליבותיכם, ליבנו, לטובה ולברכה. לפני שנסיים, נודד הטכנאים העיקריים והמסורים לישי כהן, לאורי כהן, לישי נוימן, לכל הצוות הרדיו הנפלא, כמו שאמרתי לכם המאזינים, המשך האזנה הרבה, יום חיתום של חיים טובים ומאושרים.